זין סיוון.
מוצאי שבועות. אז נתחיל קודם כל ככה, או, 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 שקוייך, מה זכינו? קח שנייה חומש, אפשר לשום שנייה? נתחיל ככה כמה מילים, קודם כל שעוד שייכים ככה קצת למוצאי שבועות. ואחרי זה ככה... ננסה להיכנס כדרכנו קצת גם לאבות, אנחנו בחודשי הקיץ עוסקים גם במסכת אבות. אז אני רוצה היום לנסות ללמוד משנה אחת באבות. בשבועות האחרונים, בכמה פעמים, גם בשבוע שעבר, עסקנו בתורה של הרבי באיך דברים מתהפכים לגמרי, איך פתאום הדברים נתפסים, איך דברים נתפסים בעומקים של... אני רוצה ללמוד משנה כזאת באבות היום, בתורה הזאת. ניכנס גם לזה. קצת בפרשה, אבל קודם כל, אילו היינו זוכים, בבית המקדש כבר היה בנוי היום, אז היום היה יום גדול. כלומר, זה לא רק עוד איסרו חג, אלא... עיקר הקורבנות של חג השבועות זה היום. אתמול היה החג. יום תבוח. ככה זה נקרא בלשון חז"ל. בכלל, חג השבועות, כמו בכל חג אחר, יש שבעה ימי תשלומים. בכל חג יש קורבן חגיגה. קורבן החגיגה צריך להביא בחג. ואם לא הספיק להביא אותו בחג, מה שבדרך כלל קרה, כי הרי בית המקדש בפול טיים ג'וב, אז ברור שרובה דרובה לא מספיקים להביא בחג את קורבן החגיגה, אז מביאים את קורבן החגיגה במשך שבעת ימי התשלומים. זה קיים בכל אחד מהרגלים. בפסח, ובסוכות, וגם בעצרת. למה אני מזכיר גם בעצרת? כי בפסח וסוכות, שבעת ימי התשלומים, זה יוצא בכל המועד. כלומר, החג הראשון זה בתתבר, ואז אפשר להביא את קורבן החגיגה שהיה צריך להביא בתתבר, במשך כל שבעת ימי התשלומים. זה יוצא בכל המועד. עד החג האחרון. חז"ל מלמדים אותנו שגם שמיני עצרת, למרות שהוא רגל בפני עצמו, לגבי תשלומים, הוא חלק מהחג. בסדר? תשלומי חגיגה. בשבועות אין הבדל בקורבן חגיגה בין שבועות לבין שאר החגים. זה שבשבועות אין ארבע מינים ומצות וכולי וכולי וכולי, לגבי קורבן חגיגה לא משנה, זה אותו קורבן. ושוב צריך שיהיה לו ימי תשלומים. וחז"ל לומדים... שבאמת יש לו שבעה ימי תשלומים. ולכן אנחנו גם לא נגיד תחנון בעזרת השם עד י' ב' בסיוון. מי שימצא בסידורים עד י' ג' זה לשיטה שמתחילים מזין לספור שבעה ימים. כי בימים האלה, בזמן שבית המקדש קיים, זה באמת ימי, אלה ימי הקורבנות.
משרד החינוך מוציא גז על עם ישראל,
שיש
יום אחד
ישראל. אה, טוב.
סימן שלא יביאו מספיק קורבנות.
נכון. נכון. אז בימים האלה מקריבים קורבנות שבעה ימים, בימים האלה מקריבים קורבנות שבעה ימים, והם נקראים שבעת ימי התשלומים. התוצאה של זה היא מאוד מעניינת. התוצאה של זה, התוצר של זה הוא, ששבועות הוא באמת חג כמו כל חג אחר. אבל מבחינה מסוימת הוא יותר מכל חג אחר. כי את קורבן חגיגה של פסח אני מביא בפסח. נכון, לא בחג, אבל בפסח. את קורבן חגיגה של שבועות אני מביא בימי חול. זה לא חול המועד. אין חול המועד. אז מתי אני מביא את קורבן חגיגה של שבועות? בלשון אחרת, בלשון אחרת, מה זה? בלשון, של מלאכם, בלשון אחר, לשבועות יש כוח להפוך גם את החול הגמור לקודש. לשבועות יש כוח שאין לחגים אחרים. לפסח יש כוח להביא קורבן חגיגה גם בחול המועד. חול המועד הוא גם פסח. אבל מכוחו של שבועות אני יכול להביא קורבן חגיגה ביוד א' סיוון, ביוד בסיוון, בתת בסיוון, ביוד ב' בסיוון. סתם יום של חול. למה אני נזכר בזה? אמרנו בקריאה שלנו, בקריאת התורה, שעסקנו בעשרת הדיברות, שכל העם רואים את הקולות. אפשר לסגור שם את הדלת, עכשיו יש את הרעש מהמגרש. או בחוץ, לא יודע מאיפה זה. שכל העם רואים את הקולות, ושומעים, כתוב, קול גדול, זוכרים את הביטוי? קול גדול ולא יסף. קול גדול, הקול נשמע, קול השם. קול גדול ולא יסף. וחז"ל במדרש דנים, מה פירוש קול גדול ולא יסף? מה זה קול גדול ולא יסף? מה לא יסף? פירוש אחד אומר, קול גדול ולא יסף, קול גדול ולא יסף במובן שלא יפסיק. ובפירוש חז"ל, במדרש רבה בשמות כתוב, קול גדול שלא נגמר בהר סיני, אלא ממשיך בנביאים. פירוש א'. פירוש ב', קול גדול ולא יסף, קול גדול, והקול מתחלק לשבע קולות, אני מצטט את חז"ל, והם מתחלקים לשבעים לשון. שבעים לשון של שבעים האומות. כאילו קול גדול, והוא לא פוסק, אלא הוא ממשיך לשבע קולות. מפרשים מסבירים שם שבע קולות, הכוונה היא שבע מצוות בני נוח, שנמשכים לשבעים לשון. ואז חז"ל מביאים פירוש שלישי, שנראה אחרת לגמרי, גם נראה הפוך, והוא מרתק. כל... וואי, של כוח. זה הלחיים. כוייך. והפירוש, מה זה?
שם מיוחד.
זה מפה. זה גינוסר הכל. והפירוש השלישי, קול גדול ולא יסף, אומרים חז"ל, קול גדול ולא יסף, נראה הפוך הפירוש, שלא היה לקול הד. זה פירוש יותר מוכר. אז זה שלושה פירושים מהפירושים שחז"ל מביאים. אני חוזר מהסוף. שלא היה לה קול הד, קול גדול, ולא יסף. כלומר, קול שאין לו הד. פירוש שני, אני הולך עכשיו בסדר הפוך. קול גדול ולא יסף, קול שמתחלק לשבע קולות ומשם לשבעים לשון, ומגיע עד לשבעים האומות וכו'. ו... תגיד לחבר'ה שיצאו מפרחת. והפירוש השלישי של קול גדול ולא יסף, זה קול גדול שממשיך לנביאים, לכל הדורות. אני רוצה להתחיל מהפירוש הראשון, לדבר על זה ככה 2-3 דקות, ואחרי זה ככה, אחרי שננגן, ניכנס כבר לפרשה. פשוט נמצאים בשבועות, זה קשור לעניין של שבעת ימי התשלומים הכל. מה זה קול שאין לו הד? מה זה קול שאין לו הד? השאלה שאני שואל היא כפולה. אני יודע מה זה קול שאין לו הד, פיזית. כשאתה קורא בקול, אז יש מקומות שיש הד ויש מקומות שאין הד. מה הרעיון בקול שאין לו הד? אני אסביר את השאלה. קול שאין לו הד, א', לכאורה, מה המעלה בזה? אז מה אם אין לו הד? מה המעלה? דווקא בדרך כלל כשאתה רוצה לתאר קול רציני, אתה מתאר קול שיש לו הד. אתה אומר, זה מהדהד בקולי קולות. זה, יש לזה הד עד סוף העולם. מה אתה מתפעל מכל שאין לו הד? דבר השני, נניח שאני אבין מה הנס בזה של הכל אין הד, אני מבין שזה מנוגד לטבע. זה אני מבין. זה מנוגד לטבע, כי כשאתה קורא במקום שיש קירות ריקים והכל, אז יש הד. אני מבין שהיה שם נס, לא היה הד. לא היה הד מהסלעים, אתה בהר סיני, הבנתי. אבל הקודש ברוך הוא לא עושה ניסים סתם, לצורך הרייטינג, חס ושלום. אם יש נס, אז הנס הזה בא כדי ללמד אותנו משהו שבלי הנס אי אפשר היה ללמוד אותו. כל מה שאפשר לעשות בדרך הטבע נעשה בדרך הטבע. אם יש נס, אז הנס בא ללמד איזו נקודה בסיסית בעצם מעמד הר סיני, שאם אני לא אבין אותה, אני לא אבין כלום. אני עוזב עכשיו את ה-70 לשון ואת הנביאים. אני עושה רק לנסות את הדבר האחרון. אני אגיד לכם למה הגעתי אליו. הגעתי אליו כי היום, אחר הצהריים, בלימוד דף יומי, בשיעור דף יומי, למדנו בדף היומי של היום את הדינים שמי שבדיוק, שמי ששומע קול שופר, צריך לשמוע את קול השופר עצמו, ולא את ההד, לא קול הברה. המצווה היא לשמוע קול שופר, ושמע קול שופר יצא, שמע קול הברה זה הד, לא יצא. לכן התוקע לתוך הבור, או לתוך הדות, או לתוך הפיתה, זה כל מיני חביות כאלה, לא יצא. כי הוא שומע את ההד. הוא צריך לשמוע את קול השופר עצמו. יפה? יפה. אז כשלמדנו את הגמרא הזאת, מיד אחרי זה פתאום חשבתי לעצמי שגם בהר סיני הקודש ברוך הוא השמיע קול שלא היה לו הד. זה דבר מאוד מעניין, נכניס אותנו עוד רגע לשופר קצת. הוא השמיע קול, נכון? שלא היה לו הד. וככה יצאנו כנראה ידי חובת שמיעת שופר.
שופר היה.
היה שופר, אני משומר. היה שם קול שופר גדול, חזק מאוד, אז כנראה גם את שמיעת השופר, כמו הקול האלוקי של הדיבור וגם קול השופר, כנראה היה באמת אותו עיקרון שאין הד. אם יש הד ואתה שומע את ההד, לא יצאת ידי חובה. אז כנראה זה לא סתם נס, צריך להבין את העניין. וגם אז קשור אלינו, זה סיפור היסטורי מרתק, שהציפורים לא צייצו ולא היה הד, וזה עכשיו עושים מזה רומנטיקה. מה רוצים ממני? מה זה עושה לי? זה פילי פלאות. פיתוח מאוד עמוק של הרבי בשיחה על זה. הד זו תופעה טבעית שנוצרת מפגישה של קול עם עצם. כשקול נפגש עם עצמים זרים, הם נותנים הד, אבל בתנאים מסוימים. אם העצם הוא קשיח, אז הוא מחזיר הד, הוא לא סופג את הקול. אבל אם העצם הוא ספוגי מאוד, אתה לא תשמע הד. תכנס לחדר ריק, אולם, עם קירות, תשמע הד מדהים. תיכנס למקום מלא קריות ודברים והכל, לא תשמע שום הד. למה? כי זה סופג את הכל. ההד בעצם נוצר מפגישה עם משהו שהוא עומד בפני עצמו, שהוא קשיח בפני עצמו. אתם יודעים מה קרה בהר סיני בקול האלוקי? שום דבר לא היה בפני עצמו. זה הרי הכל פאטה מורגנה שלנו, שהקיר הזה הוא בפני עצמו. בהר סיני אף אחד לא שמע הד. האלוקות היא זו שנשמעה, לא ההד. הד נשמע מפני שיש משמעות לעצם הזר, כי יש לו ישות. אבל אם אין ישות לכלום אלא הכל אלוקות, אין הד. פיזיקה פשוטה. הד הוא תוצאה, אני מתפעל מהד. בטח שאני מתפעל מהד. זה מהדהד, חבל על הזמן. למה אני מתפעל מהד? כי זה המון רייטינג. כי זה עוד עצם ועוד עצם ועוד ישות ועוד ישות ועוד ישות, ואני הרי חי באלמה בפירודה, והרי מזה אני מתפרנס. אז ככל שיש יותר הד, זה נפלא. אבל בהר סיני, לכל האלוקי לא היה הד. זה נשמע לכם לא טבעי. לעתיד לבוא, זאת תהיה המציאות. לעתיד לבוא כתוב, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. לא רוחניות. הבשר יראה שפי השם דיבר. איך הבשר יראה שפי השם דיבר? עכשיו לבשר, כך רוצה הקודש ברוך הוא. יש ישות בפני עצמו, אז הוא לא רואה שפי השם דיבר. הוא מחזיר הד, כי יש לו כוח קשיח של עצם בפני עצמו. כך צריך להיות. אבל לעתיד לבוא, אתם יודעים מה כתוב שיהיה לעתיד לבוא? עתידין קירות ביתו של אדם להעיד עליו. מה דיבר אפילו שיחה בין איש לאשתו? מי יעיד? הקירות של הבית. אתם יודעים למה הקירות של הבית יעידו?
זה לא הד.
כי הקירות של הבית עכשיו כאילו נפרדים. לכן אתה חשבת שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי זה קיר. אבל הקיר הזה, זה לא הד בכלל. עתידים קירות ביתו של אדם, להגיד לו, אדוני, הרי לקחנו אותך, כבר עשינו לך ווייז, היה GPS, שמנו אותך בהר סיני, מותק שלי, ושם הבנת שאין הד. זה הכל אלוקות. נדמה לך שזה קיר. אבל עתידים קירות ביתו של אדם, לגלות הכל, מגיד לאדם מה שיחו, אפילו שיחה קלה, עתידים קירותיו להעיד. כשדיברתי על זה היום, נזכרתי שרב לייזר ורבי יהושע, נכון שהזכרנו את זה, שרב לייזר ורבי יהושע מתווכחים בוויכוח המפורסם בתנורו של אחנאי. אז מביא רבי אליעזר להוכחת צדקתו, חרוב, נעקר חרוב, אמת המים, זוכרים? נעקר את אמת המים. ואז הוא מביא לצדקתו את הדבר הבא, אמר אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. רק עכשיו אני מבין את הפשט. היתו כותלי בית המדרש ליפול. מי זה רבי אליעזר? רבי אליעזר זה זה שעוד רגע תצא בת קול ותגיד מה לכם אצל רבי אליעזר, כשהלכה כמותו בכל מקום. רבי אליעזר זה קודש גמור. אומר רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, אז יעידו הקירות שהכל אלוקות, הכותלי בית המדרש יעידו. הם מחויבים. לפני שאני אביא לכם הוכחה מהשמיים, שהמלאכים והשמיים יעידו, ואני אוציא בת קול מהשמיים, אני אעיד לכם את האבנים, את העולם, האלוקות מדברת פה. היתו כותלי בית המדרש ליפול. פשוט, כי רב לייזר לקח אותנו למעמד הר סיני. עמד רבי יהושע על רגליו וגער בקירות האלה. אמר לקירות האלה, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טיבכם? אתם יודעים מה אמר רבי יהושע? יש משהו אחד שאם אתם מתערבים אין טעם שתלמידי חכמים ינצחו זה את זה בהלכה. ריבונו של עולם, תחליט מה אתה רוצה פה עכשיו. אתה רוצה שהקירות יתערבו 100%, אז אני מתפטר, לא צריך אותי. את מי?
שלמה.
מה זה את שלמה?
שלמה שרצה.
נכון, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. אתה רוצה, נכון מאוד, וכתוב יושר דברי אמת, פה בעולם הזה יושר דברי אמת. שלמה רצה להבין מה בליבו. אז אתה, זה היה סוגריים, השבוע שעבר. אתה רוצה להפעיל פה עכשיו את הקירות, בסדר גמור. 100%, אז אני הולך. נו, מה יעשו הקירות? אז כתוב שלא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר. ועדיין הם מתים ועומדים. לכן בתי מדרש יפים זה אלכסון. עדיין הם מתים ועומדים, כי מי שנכנס לבית מדרש באמת צריך לתפוס שיש שם שני קולות. קול אחד שהוא קול גדול ולא יסף. זה הקול של הר סיני. זה הקול שבו הקירות מתערבים. ואתה צריך להכין את עצמך כל שנייה, שמישהו יכול עכשיו לדפוק על הסטנדר, ולהגיד עכשיו אליהו הנביא רוצה להגיד מה הוא חושב על כל העניין. ואז הקירות ידברו, והם יוציאו את השטויות שלך. והם גם יוציאו את כל הדברים הגדולים. ואז הכל אלוקות. אם מבחינתך הרב לייזר לא דומיננטי בבית המדרש, תלך משם. מה יש לך לחפש בבית המדרש? רב לייזר הוא רב לייזר. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אבל אם רבי אליעזר הוא זה שמכניס אותנו למציאות שאני לא יכול לעמוד על רגליי ולנצח בהלכה כאילו הקירות שותקים, אז אין לי מה לעשות. אומרת הגמרא, ועדיין הן מתים ועומדים. זה לי פשוט שהכוונה שם עדיין נאו. ועדיין הן מתים ועומדים.
זה המשך הסתירה, מתים ועומדים.
מתים ועומדים. בדיוק, מתים ועומדים. למה? כי באמת מבחינה אמיתית, פנימית, הקול האלוקי בקירות, הקול נשמע. חשבתי לעצמי, עכשיו לומדים בדף היום משופר, לכן אני נוחת עם השופר הזה פתאום, כי הוא תופס לי את הראש. אתם יודעים מה זה בן חורין? השבוע התחדש לנו חידוש בעברית, חידוש גוואלד, בן חורין, דיברנו על זה השבוע בעברית, אני גומר עם זה עוד דקה. בן חורין, והמכתב מכתב אלוקים, הוא כתוב חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. אתם יודעים מה זה בן חורין? חורין, לא להיבהל, זה חור ברבים. חור אחד זה חור, שני חורים זה חורים. ובירושלמי מופיע בין חורים במם סופית כמה פעמים. למה זה בנון? עוד רגע אני אגיד לכם. אתם יודעים מה זה בין חורים? המכתב, מכתב אלוקים הוא מה? נו, חרות על הלוחות. מה זה היה חרות על הלוחות? שהוא היה נכנס מפה ויוצא מפה. זה היה בלוחות הראשונים. יש לו חור מפה וחור מפה. מי שיש לו חור פה וחור שם, הוא בן חורין. מי שיש לו כל מיני חורים באמצע, הוא יכול להיות בן סקסופון. הוא יכול להיות גם בן כל מיני דברים. אתם יודעים מה הוא? בלי להיפגע. הוא בן בלי יעל. אתם יודעים למה? בלי יעל, בלי יעל זה גם בלי עול, וזה גם בלי יעל. פשוט אין לו צ'אנס להתעלות. כי יש לו כל כך הרבה פתחי מילות, והוא תמיד יסתדר עם המשכנתא בגלל יציאות חירום. השור, שמים עליו עול, והוא הולך בערוגה. עד מתי? עד שהוא יפסיק להיות שור. או עד שהערוגה תפסיק להיות ערוגה. זה לא ייפסק. הוא שור. מי שיש לו עול ויש לו, זה אותו מושג, בלי עול ובלי יעל, מי שיש לו את העול הוא בן חורין. רב נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו, תחזיקו טוב, כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אבל לכל הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. מה אתם חושבים שרבי נחוניה בן הקנה מדבר על מי שפורק ממנו עול תורה ואומר אני לא רוצה לא שבת לא פרה אדומה? זה מסכת אבות. מי היה רבי נחוניה בן הקנה? גדול גדולי העולם. הוא לימד את כל תורת הסוד, את כולם, את רשב"י אחר כך, ספר הבאיר. רבי נחוניה בן הקנה, אנא בכוח, רבי נחוניה בן הקנה. רבי נחוניה בן הקנה בא ואומר, אם אתה עוד מרגיש שלעול מלכות ולעול דרך ארץ יש משמעות, אתה יודע למה זה? כי יש לך תורה של מוחים, תורה של היגיון, תורה של סברות, המון דברים. אבל עוד לא קיבלת עול תורה. לרבי נחוניה בן הקנה הכי קשה לקבל עול תורה. כי הוא הכי עמוק והכי גבוה, ממילא הכי קשה לו לקבל את הכל בתור עול. ואם הייתי ילד קטן, אז מה הבעיה לקבל עול? אבל רבי נחוניה בן הקנה קשה לו לקבל עול. מי שיכול לקבל עול, הוא גם יכול לעלות. בן בלי יעל זה או בן בלי עול או בן בלי יעל. אתם יודעים מה זה השופר? אתם יודעים מה זה השופר? מילה אחת רק על הבלי יעל הזה, מילה אחת, דבר נפלא, נפלא, נפלא. אתם יודעים שבמסעות שבט דן הוא האחרון, נכון? הוא המחנה האחרון, נכון? זוכרים? הוא המחנה האחרון. וכתוב שם אצל מחנה דן שהוא מאסף לכל המחנות. זה סוגריים של שנייה. אני מתנצל שיצאתי מהשתי דקות, אבל אני גומר עוד רגע. אז רק נתחיל, זה הכל היה לפני שמתחיל להשיך. אז כתוב ככה, מאסף לכל המחנות, כתוב תלמוד ירושלמי. לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין, היה נוסע באחרונה. וכל מי שהיה מאבד דבר, היה מחזירה לו. היה מחזירו לו. שבט דן היה פינת האבדות. מאסף לכל המחנות, כל מי שהיה מאבד דבר, היה מחזירו לו. בסדר? היה מחזירו לו. טוב? מה הפשט? באמת, גם למה רש"י צריך את זה פה? מה? שבט דן הוא המאסף. הוא הולך אחרון. מסתום, אם יש שם אבדות, אז הוא חייב באשר תשיבם. כלומר, ואם זה הלך לאיבוד ואף עם הרוח לכיוון דגל מחנה ראובן, אז הם לא חייבים, הם עושים פול לכיוון דן. מה הרעיון? הבנתי, שבט דן מחזיר אבדות, הוא ילד טוב, מחזירים אבדות. 100%, בסדר גמור. מה רוצים? תשמעו רעיון חסידי אדיר. לכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירה לו, נקודה קטנטנה משיחה של הרבי. אמרו רבותינו ז"ל, איזה הוא שוטה? מכירים את ההגדרה? מה ההגדרה לשוטה? זה המאבד, הלשון המדויקת, כל מה שנותנים לו. זה המאבד כל מה שנותנים לו. זה שוטה. כלומר, תקשיבו טוב, לכל יהודי ניתן מלמעלה מה? אתם יודעים מה זה מה? מה זה ונחנו?
מה?
מה? למה נקרא המן מן? כי לא ידעו מה הוא. מה זו השאלה הכי מבוטלת שיש. מה? כמה? זו כבר שאלה מתוחכמת. מי? למה? איך? איפה? מתי? איזה? מה? אתם מכירים שאתה נותן שיעור שעה ואז מישהו אומר מה? פגר, מה? זה דבר על העניין הזה. מה? מה? ונחנו מה? נכון? בהמה זה בא מה? ונחנו מה? זה אנחנו. ואתה ישראל? מה? השם אלוקיך? זה כל מה שהוא שואל מאימך. אלא מה אתה אומר? אתם יודעים מה הוא שואל מאימך? ליראה. אם יש לך את המה, אתה יכול להיות יראה. שואלים חזל, אתו יראת שמיים, מילתא זוטרתא, זה כל כך קל? אומרים חזל, לגבי משה זה קל. תמיד אנחנו מזכירים את האדמור הזקן שם, ורק לפני שבוע פתח את ראשי מישהו, שתוך כדי שהוא קורא משהו, סיכם משהו שכתב, לא משנה, תוך כדי שהוא קורא, פתאום הבנתי פעם ראשונה, אני לא מבין איך לא הבנתי את זה. האדמור הזקן שואל, חז"ל אומרים, אתו יראת שמיים מילתא זוטרתא, אלא לגבי משה זה דבר קטן, מילתא זוטרתא. בסדר? שואל האדמור הזקן, תודה רבה. זה שלגבי משה זה דבר קטן, נשאר כוח. אבל אני הנושא. משה רבינו בסדר, הוא הכל 100%. אבל אני, אתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל? נו, מאימך. נכון? שואל מאימך, מדובר עליי. אז מה אתה אומר לי שלגבי משה זה מילתא זוטרתא? אומר האדמו"ר הזקן, בכל אחד מאיתנו יש בחינת משה. שיכול למשות. בכל אחד מאיתנו יש בחינת משה. ולכן כתוב, מה השם אלוקיך שואל, לא ממך, אלא מאימך. ממה שאימך. מה אימך? משה. אדיר. רק השבוע פתאום שמתי לב שלא הבנתי מה כתוב שם. ואתה ישראל, מהמה שאימך, השם אלוקיך שואל. מהבחינה הזאת של המה, שנמצאת אימך, שאותה קיבלת ממשה, מהוונחנו מה? מהמה הזה, הקדוש ברוך הוא שואל, בטח שיש בך את הביטול הזה. אך אתה לא מודע לו. למה? כי אתה קיר קשיח. כי יש לך הד. כי אתה על לוח המודעות.
ואז מה שאתה שומע זה הד.
ואז מה שאתה שומע זה הד ואתה לא יוצא בחובה. אז עכשיו תשמעו. אז אמרו רבותינו זה על איזו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לו. תשמעו פשט חסידי. כלומר לכל יהודי ניתן מלמעלה מה? ביטול לאלוקות. אבל בגלל היצר הרע, המלך הזקן והכסיל הזה, עלול הוא לאבד אותו. אדם יכול לאבד את המה שנותנים לו. אתם יודעים מה קיבלנו בהר סיני? את מה קיבלנו בהר סיני? את הקודש ברוך הוא. נותן התורה. אותי אתם לוקחים. דיברנו על זה בשבוע שעבר. את נותן התורה, זוכרים את חולשה דאורחה, דיברנו על זה בהרחבה, את נותן התורה, מה היה לפני מעמד הר סיני? גם למדו תורה. לא פסקה ישיבה מאבותינו במצרים, קימו מצוות, למדו תורה, אבל למדו תורה מצד ההשגה שלי, מצד ההבנה שלי, מצד ההגעה של מה שאני יכול. ומה קרה בהר סיני? בהר סיני קיבלנו מה? קיבלנו מה? והר סיני קיבלנו שכל מה שיש לנו זה מצד נותן התורה. לכן מרגע שהיה מעמד הר סיני יש לנו ברכה לפני לימוד תורה. והברכה היא ברוך אתה השם נותן התורה. בהווה. עכשיו הוא נותן תורה. עכשיו הוא נותן את האפשרות לשמוע את הקול, לא הדים. כל היום אנחנו שומעים הדים. קול פלוס האגו שלי, פלוס היצר הרע שלי, פלוס הג'ננה שלי, פלוס הרושם שלי, פלוס קצת, פלוס הרבה, פלוס הביס, פלוס יותר, הד. אבל עדים אתם היום, עדים ששמעו הד לא יכולים להעיד על הד. אתם יודעים מה זה שוטה? שוטה זה מי שמאבד את המה שנותנים לו. עכשיו תשמעו את הרבי. במחנות שצעדו בראש, יהודה, ראובן, אפילו אפרים מפה וראובן מפה, קרובים למשכן, עלול להיות עיבוד המה. רבי נחוניה בן הקנה, אני הבנתי. סברה. אתם יודעים איזה שיעור יפה אני יכול להגיד על המה? טמבל. אני מעד איפה זה יכול להגיע. כלומר, אתה יכול לעשות מהמה כזה קפיטל? כמה הזמן? במחנות שצעדו בראש קרובים למשכן, עלול להיות עיבוד המה. במחנה דן שצעד בסוף, המחנה שהוא בחינת רגל, המה שלם. לא זו בלבד. הם היחידים שיכולים להשיב את המה שכל אלה בראש איבדו לכולם. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אתם יודעים למה? כי מהם לא יוצא הד, מהם יוצא תורה נטו. רק התורה. ממך זה יוצא עם ההד. מחנה דן השיב את המה שאיבדו המחנות בראש. זה היה סוגריים לשנייה. אני חוזר לשופר. אתם יודעים מה זה השופר? עוד פעם. השופר זה ש... מה זה השופר? השופר זה קרן. קרן של עין, של יעל, לא חשוב עכשיו, זה קרן. שהיא נמצאת בחיה, בראש. נכון? דיברנו היום על זה שלכל שפה יש לה מילה קרן, תרגום למילה קרן, הום. אבל המילה שופר אין תרגום לשפות אחרות. אתם יודעים מה זה השופר? השופר זה שלוקחים את הקרן, שיש לה תפקיד אחד, שניים, שם אחד. האחד, ביידיש, שופוני אנס. ראיתם את העיל הולך בראש העדר? מה שנקרא, שמעתם פעם ישראלי אומר לשני, בוא נלך מכאן. זהו. בוא נראה אתכם תקרב. העיל הולך עם הקרניים האלה, עם הבייגלח, הוא מסביר לכולם מי פה מנהל את העסק. נכון? ובמידה וצריך להשתמש בזה, אז במידה וצריך להשתמש, לעשה איזה... ישראל תגיב בעיתוי ובדרך שהיא תמצא לנכון. נכון? כלומר, התפקיד של הקרן בעצם זה לנגוח. כן, זה התפקיד, לנגוח. הקרן זה דרך תקשורתית שמצליחה ליצור בעצם נתק. יש עוד דרך ליצור תקשורת. נדבר איתך. לקרוא לך. אתם יודעים מה קורה לקרן כשהופכים אותה? א', עכשיו הצער פה והרחב פה. כלומר, הרחב הוא לא המוכין שלי. במוכין שלי זה הצער. מי שמבין בשופרות, כמה שהחור יותר קטן, יותר טוב. הרחב ללמעלה. בית זה צריך להיות חלול לגמרי. אם זה לגמרי חלול, אז אתה בן חורים. אתם מבינים למה עם השופר יוצאים בשנת היובל לחירות? עד שזה נקרא שנת היובל, יובל שווה שופר. שני החורים. וזה חורים בנון, זה שער הנון. כמו תעבדון. זה בן חורים. אתם יודעים איך נראה את האות נון? כמו שופר. זה האות היחידה שיוצאת מהשיטה עד למטה, למטה, התחתון, תחתון. כי אין לך מה לירה בשופר. כי משה קיבל תורה מכל סיני. ממילא כל גדול ולא יסף, בפירוש הראשון שלו, זה קול שאין לו הד. בהר סיני הגענו למדרגה, אתם זוכרים של רואים את הנשמע, אומר רש"י לכל העם, רואים את הקולות, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. אתם יודעים מה הפירוש באופן פנימי שזה? קצת פנימי, טיפה. בעולם שלנו, ראייה זה דבר מוכח. ראיתי. שמיעה זה דבר רוחני יותר. שמעתי ש... אני רואה. בהר סיני הרוחני נהיה גשמי והגשמי נהיה רוחני. רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. כל החלוקות האלה הן מפני שהתורה שלי לא באה מחמת נותן התורה, אלא מחמת מקבל התורה. אני לפי הכוח שלי. אבל בהר סיני כולנו הפכנו להיות מקבלי תורה מנותן התורה. ומבחינת נותן התורה שנתן אותו ביחד עם התורה, אז כולנו כאיש אחד בלב אחד. במובן הזה משה רבינו ואנחנו אותו דבר. עכשיו מתחילים ללמוד תורה. בן חורין, עכשיו תעזבו את המילה חורין, הוא בן. בן נשאר בן. אף פעם אי אפשר יהיה לקחת את זה ממנו. הוא חייב בכיבוד אביו אחרי 120 עוד יותר מאשר בחייו. בן חורין הוא לא מישהו שאפשר לקחת ממנו את החירות. בן חורין הוא מישהו שכיוון שיש לו שני חורים, ממילא ככל שהוא נראה כביכול נמצא במקום יותר נמוך, יותר מתגלה שהוא בן חורין, כי מתגלה שאין שום דבר שחוצץ. אי אפשר לקחת ממנו את החירות שלו. הוא בן חורין. אדרבה. החירות מתבררת דווקא ודווקא ודווקא דרך כל אותם קשיים בדרך. קול גדול ולא יסף זה א' קול שאין לו הד. ואז בא הפירוש השני. אתה חושב שזה היה רגע עצום בהר סיני. ושהרגע העצום הזה בהר סיני שייך למשה רבינו. ואז עם ישראל גם הגיע למדרגה שהוא רוצה לקבל את זה, נו, אז זה שייך גם קצת לעם ישראל. אבל גם אחרי זה עם ישראל לא יכול להמשיך את זה, הוא מעביר למשה רבינו. ואתה בכלל לא מבין שכל המסר של הר סיני צריך להגיע עד ל-70 אומות העולם, עד ל-70 לשון, אותו כל אלוקי יגיע עד לסוף 70 לשון. אדרבה, ככל שאתה נמצא בגלות יותר גדולה, יותר רחוקה, יותר נידחת, זה כדי להגיע לניצוצות יותר רחוקים ויותר רחוקים ויותר רחוקים ויותר רחוקים. אז ממילא הקול הגדול הזה, קול שאין לו הד, נחלק לשבע קולות, זה לשון חזל, שזה שבע מצוות בני נוח, שנחלקים ל-70 לשון. כיוון שאין לו הד. אם היה לו הד, אז יש חלוקה בין משה לאהרון, בין אהרון ל... ומה יותר נראה דבר שיש בו חלוקות מהתורה? נכון, זה מצד ההבנה, זה מצד הנגלות שלה, זה מצד ההתעניינות שבה, זה מצד ההתבוננות שבה. אבל מצד מהותה, מצד נותן התורה, זה קול שאין לו הד. ממילא הוא יכול להגיע עד 70 לשון. ואז בא הפירוש השלישי ואומר...
איך זה מסתדר, אבל לא יסף, היה צריך להיות...
לכן ולא יסף פירושו בעברית שני דברים. או ולא הוסיף, או ולא פסק. טוב מאוד שאתה מחזיר אותנו בשאלה הזאת. המילה ולא יסף מופיעה פעמיים פה, ופעם אחת היא מופיעה בראובן ובלהה. ולא יסף עוד, אצל יהודה ותמר, סליחה, ולא יסף עוד לדעתה. אצל תמר, ולא יסף עוד לדעתה. שם בפשטות הכוונה ולא יסף זה ולא המשיך. נכון? ויש דעה של ולא יסף עוד לדעתה, מרגע זה הכל מותר, ולכן ולא יסף עוד לדעתה. בחינת האדם ידע. ולא יסף זה ולא פסק, כמו ודלא מוסיף, יסיף. מי שלא מוסיף, ייעלם, יאסף. או יוסיף. ממילא זה היינו אך. הקול הזה למה הוא קול גדול? כי הוא אין לו הד. כיוון שאין לו הד, אז אין לו הפסק. כיוון שאין לו הפסק, אין לו הפסק, לא ברמת המאוזן, זאת אומרת עד לאן? עד ל-70 לשון. למה ירדנו למצרים? כדי להעלות את הכל. ואין לו הפסק גם ברמת המאונח. לא רק אצל משה, אלא כל נביאים שיעמדו. בכל אחד יש בחינת משה. נו, איך מעוררים אותה? בשביל זה צריך משה שבדור. בשביל זה צריך את הכוח הזה של משה שמגלה בך את זה שיש בך בחינת משה. זה קל, זה יפה מאוד לתת על זה נאומים. אבל צריך משהו שיעורר את זה. עם ישראל בהר סיני גם אמר ברגע מסוים, חבר'ה, אנחנו יכולים בלי משה להרגיש משה. ומשה רבנו כל כך שמח שהם ירגישו משה בלי משה. הוא אמר ריבונו של עולם מצוין, נו, למה אני צריך פה להיות באמצע? והקדוש ברוך הוא אומר לו, שמעתי. אבל כשהם אומרים לך שהם לא יכולים, היטיבו כל אשר דיבר. אז זה פלא פלאות. עכשיו, במה התחלתי מקודם? ששבעת ימי התשלומים בכל חג, חלים בחג. בשבועות, התוצאה של שבועות זה שהחול הגמור הוא קודש. אתם מבינים? אנחנו לא קולטים את זה, אבל אם בית המקדש עכשיו קיים, אז מחר, ח' בסיוון, מחרתיים, י' בסיוון, יהודים באים עם קורבן חגיגה. איך אמרו פה מקודם? משרד החינוך לומד שעות נוספות. הכל עובד רגיל, העולם עובד כרגיל, הרכבת הקלה נוסעת רגיל, ברוך השם, הכל כרגיל, ויהודים יבואו עם קורבנות חגיגה, ויגידו חג שמח. איך יכול להיות? לא, כי זה לא דוחה. גם בשבת חול המועד, אותו דבר. כמו דין של, כמו החול. החול נהיה קודש, גמור. איך החול נהיה קודש גמור? אין הד. אין הד. זה פילי פלאות. במובן הזה שבועות, חשבתי על זה הרבה בחג השבועות, במובן הזה שבועות, מצד אחד הוא רגל, כמו פסח וסוכות. אבל מצד שני הוא יותר דומה לקבוצה של ראש השנה ויום כיפור. קודם כל בעצם מהותו, שופר. שופר יש בשבועות, בראש השנה וביום כיפור. בשבועות במעמד הר סיני, בראש השנה, בראש השנה. וביום הכיפורים של היובל תוקעים בשופר וככה מקדשים את שנת הדרור. כמו שלושת התאריכים בשנה שהם תאריכים של שופר זה שבועות, ראש השנה ויום כיפור. בפסח ובסוכות אתה מציין מציאות שאתה צריך לעבור אותה. יציאת מצרים, ענני כבוד. אז אפשר לקמת את זה למצוות, לאוכל, לימים. שבועות, את מה אתה רוצה לציין? את כל גדול ולא יסף. את זה שהקודש ברוך הוא מופיע פה. את עצם הבחירה, את עצם המהות הזאת, את הדביקות הזאת, את העצמות הזאת. לזה אי אפשר לתת הגדרות, אין איזה תאריך.
גם ראש השנה. שבועות זה גם ראש השנה.
כן, עצרת. ועצרת נידונית. אז זה מושג מדהים, זה מושג מאוד מעניין, זה מושג מאוד מעניין. כל המושג הזה של מעמד הר סיני, וכפי שהוא בא דווקא לידי ביטוי בימים שאחרי מעמד הר סיני. אנחנו עכשיו בזין ובחצי סיוון, כמו שהוא בא לידי ביטוי דווקא, אז הבן חורין והשופר וה... זה מהלך כל כך פשוט, כל כך אמיתי. מי שלא עוסק בתלמוד תורה, מי שלא... מחובר לעול הזה, אז הוא לא בן חורין. זה לא, זה קשור, זה קשור למושג חירות. הרבי אריאץ, אחד מגדולי החסידים, אמר עליו, בי"ב תמוז, היה חג הגאולה, ואז הוא יצא מבית הסוהר, ואמר עליו אחד החסידים, אני לא זוכר עכשיו בדיוק אם זה הוא אמר או ש... הוא אמר ביטוי מדהים שם. הוא אמר, שני דברים אני אגיד בשמו, שני דברים. נתחיל בסיפור השני. הסיפור השני הוא שהוא מספר על עצמו, שהגיע אליו אחד החוקרים. אנחנו מדברים על רוסיה של 80 שנה. והגיע אליו אחד החוקרים, ו... פונה לנחקר שני אורסון, וכמובן חלק גדול מהחוקרים האלה זה יהודים שכבר ברור, ואז הוא אומר לו שהוא לעולם לא, שאיש לא ייקח ממנו את החירות שלו. הוא איש של תורה ומצוות, ומעבירים אותו לעוד חדר לחקירה, וזה סיפור מדהים. מעבירים אותו לחקר, לחקירה, מדבר איתכם חקירות של, של סכנת מוות, והוא יושב, ופתאום נכנסים קבוצה של חוקרים. עכשיו, הוא מכיר אותם, הוא יודע שהם יהודים בחלק גדול מהם. סליחה, הוא נכנס והם ישבו. הוא נכנס והם יושבים, החוקרים. אז כשהוא נכנס, הוא אמר, הרבה זמן לא נכנסתי למקום שיושבים כל כך הרבה יהודים ואף אחד לא קם. כך הוא פתח. זה היה הלם. ואז הוא אמר, ואז התחילה שיחה שמה, ובשלב מסוים החוקר מוציא אקדח. ומשחק לו בראש, מוציא אקדח ומשחק לו ליד הראש, ואומר לו, האזרח שניאורסון, או החבר שניאורסון, או האזרח. הצעצוע הזה שינה הרבה הצהרות של אנשים שנחקרו פה. אז הריאץ אמר לו, אדוני לא מבין את העיקרון. לצעצוע הזה יש השפעה למי שיש לו עולם אחד ושני אלוקים. אבל מי שיש לו אלוקים אחד ושני עולמם, הצעצוע הזה לא יכול להשפיע עליו בכלל. תחזיר אותו ונדבר לעניין. אתם תופסים את הנקודה. מי שיש לו שני עולמות ואלוקים אחד. אתם יודעים איפה יש לו שני עולמות? פעם כשלמדתי את הסיפור הזה חשבתי שהכוונה היא יש לו עולם הזה, והוא מאמין שיש עולם הבא. מי שפה בעולם יכול להיות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. בכלל לא קשור לעולם הבא. מי שפה יכול להיות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא הוא בן חורין. אבל מי שיש לו עולם אחד, הוא יכול לתת דרשות מהיום עד מחר. אבל האמת היא שיש לו עולם אחד. והיום אני חושב כפירה. יש לו שני עולמות. בין 2 ל-4 עולם הבא, בין 4 ל-6 עולם הזה. יש לו שני עולמות, באחד הוא דורש על העולם הבא, באחד הוא דורש על העולם הזה. זה תלוי בקהל, זה תלוי במציאות, זה תלוי בפרנסה, זה תלוי במסקנות, זה תלוי בכל מיני דברים, זה תלוי בעובדות. זה תלוי במציאות, מה אפשר לעשות? פוליטיקלי קורקט? מי שיש לו עולם אחד, אל תיבהלו, זה כי יש לו שני אלוהים. לא להיפגע. Nice to meet you. יש לו שניים. זה טוב, מה יש? מרבה רגליים, זה גם סוג של... יש לו שניים. הוא צריך להגדיר. אם יש לו שני עולמות ואלוהים אחד, או עולם אחד ושני אלוהים. בין שני חורים, עובר רק חלל אחד. לכן מצופה זהב מבפנים בשופר פסול. מצופה זהב בפה פסול. מי שבאמת נמצא שם, נמצא בחירות הזו. זה העניין של שבועות. זה כל הקישור לתורה, כל קבלת התורה, כל ההתקשרות לתורה שבאה מחג השבועות זה השאלה האם אני קשור לתורה באופן כזה שהתורה מייצרת לי שני עולמות לגמרי לגמרי לגמרי, כי כל התורה מדברת על שני עולמות. התורה מדברת על שור ופרה ושולחן ובקבוק, התורה מדברת על מציאות. שני עולמות זה מי שיש לו קירות שעומדים באלכסון, והוא יודע שרב לייזר צודק, הוא בכלל לא מתווכח, הוא יודע, הוא רק אומר לקירות, רבותיי תזוזו עכשיו, תפסיקו. הוא יודע, הוא רק יודע שהוא יש לו אחריות, ממש כמו שהזכרנו אצל שלמה. ביקש שלמה, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, המדרש המדהים שהזכרנו. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, אמר אני רוצה להגיע למה שבליבו של אדם ולדון על פי מה שבליבו. יצאה בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת, יש שני עדים ויש רוב ויש דיון. ואתה לא תקראו, יש שני, אבל הוא יודע שיש שני עולמות, הוא יודע שהמשפט אלוקים. הוא יודע, אין לו בכלל שאלות שם. והמשפט השני, זה מה שאמרתי, ש... זה אחד מהחסידים הכי קרובים של אריאץ, אמר עליו או בשמו, אני כבר לא זוכר את הפרט המדויק הזה, דבר מזעזע, אדיר, שאחרי שהרבי אריאץ יצא מהמאסר, זה היה איסורים, איסורי תופת, תופת של ממש, היה גלות פה וגלות פה, אחרי שהוא יצא מהמאסר, שאלו אותו מה היה שם, איך זה היה? אז הוא אמר שאם יציעו לו את כל ההון שבעולם, כדי לתת ולהיות שם עוד שנייה אחת, הוא לא יהיה מוכן. כאלה היו האיסורים. אבל תדעו לכם, הוא אמר, אם יציעו לי את כל ההון שבעולם שבעתיים, כדי שאני אמכור שנייה אחת ממה שקיבלתי שם, ודאי שאני לא יהיה מוכן. אתם מבינים מה זה חירות? חירות זה... שהדבר היחיד שאתה יכול לעשות בתוך השופר זה לעשות את החלל יותר בהיר, ואז הכל יישמע יותר ברור. עכשיו אתם מבינים למה שופר, אני מיד נותן, רק אתם עכשיו מבינים למה שופר זה הכלי היחיד שיש לו שני מנגנים ושני שומעים. אני תוקע והקודש ברוך הוא תוקע. אני מבקש ממנו תקע בשופר. אנחנו מינינו אותך בעל תקיע. והוא אומר לי, תתקע אתה בשופר. וכשאני תוקע בשופר, המצווה שלי היא לא לתקוע בשופר, אלא לשמוע כל שופר. וגם הוא המצווה שלו זה לשמוע כל שופר. ברוך אתה השם, שומע כל תרועת עמו ישראל ברכה. כי התוקע מחויב בשומע כי הוא בין שני חורים. הוא לא בין, הוא מפה, הוא מעצר. וכביכול אצל הקודש ברוך הוא, זה אי אפשר להגיד את זה, איך מותר להגיד את זה? כדי שהוא יתקע בשופר, אז גם הוא צריך לתקוע מאחד הקצר. הוא יודע שפה החלק הרחב. כי הכל אלוקות פה. נתאווה שתהיה לו דירה בתחתוניים, פה הרחב. אני יודע ששם הרחב. כי אני מכיר את הבלוף של הקירות. והוא יודע שפה הרחב. כי הכל אלוקות. לכן הוא יכול לתקוע בשופר, וגם הוא אומר, מן המיצר קראתי במרחב. ואני יכול לתקוע מפה, ואני יודע שפה המיצר יש על המרחב. ורק שנינו יכולים להוציא אחד את השני. עכשיו אתם מבינים למה בשפות אחרות אומרים הורן ולא שופר? מה אתם רוצים? שאתם יתקעו? שישמעו. אבל אתם יודעים מה צריך לעשות הכל? להגיע ל-70 לשון. 7 קולות ונחלקים ל-70 לשון. זה פלא פלאות. טוב, ממש לא תכנתי להיכנס לזה, זה היה ככה בגלל הדף היומי ואיכשהו רציתי להיכנס לאובס. נו, אבל איזה... זה ניגון. נו. וחבב השם, חבב עשיתי,
הלבושה לילה, וחבב השם.